שימור אני השם דבר על פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך. ויאמר משה לפני השם, הן אני ערל שפתיים ואת נשמע אליי פרעה. שואלים חז"ל, זה כבר בא אחרי שכבר הובטח לו ונאמר לו בפרשה הקודמת, מי שמת לאדם או מי ישום חירש או יום הלא אנוכי השם. איזה מקום יש שוב לטענה הזאת שכן אני ערל שפתיים ואת בלשון חזר, אני אגיד את זה בלשון, בלשון מתורגמת, אבל עתיד, הם בני ישראל לא שמעו אלה דרך שמעיני פרעו ואני ערל שפתיים, מי ואני ערל שפתיים. והבקדמית הכתיב, הרי קודם כבר כתוב לו, דברים אנוכי, ככבד פה וכבד לשון אנוכי. וקודשה, בריחו, הבא אותי בלי. כן? הקדוש ברוך הוא היה משיב לו. מי שמת לאדם? והוא אומר, ואנוכי, ואנוכי אהיה עם פיך. חלק הדעת, אבל לא הבא כן. האם יעלה על הדעת שהדבר לא יתקיים, שהדבר לא יהיה כאן? בוודאי שהדבר יהיה. אם זה ברור שהדבר יהיה ככה, אז איזה מקום יש פה לפקפוק של הן אני ערל שפתיים ואיך ישמע אליי פרעה? מה זאת אומרת הן אני ערל שפתיים ואיך ישמע אליי פרעה? איפה דובר? לא נאמר אנוכי אהיה עם פיך. אז כתוב כאן, וזה מטבע חזר שתופעים כאן מטבע, ובעצם זה מטבע חדשה. זאת מטבע מושג שהוא לא לגמרי ברור, הוא שם קצת אבל לא לגמרי ברור. המטבע, התירוץ שחזר אומרים פה על השאלה הזאת, שהדיבור עצמו, המילים כן, הדיבור עצמו היה בגלות, ודיבור דאיהו מילה דילי הווה בגלות. דהיינו, הדיבור שלו, של משה רבינו, הוא עצמו היה בגלות. קודם כל הפשט הפשוט, דירוש המילים הפשוט, שתי בחינות. זאת אומרת, יש כאן שני נושאים שונים, מדובר פה על שני נושאים שונים. נושא אחד, כשמשה רבינו אמר לא יש דברים אנוכי, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, לא איש דברים אנוכי. אז כשאומרים לא איש דברים אנוכי, שישנה טענה כזאת, לא איש דברים אנוכי, פירושו אין לי בכלל, אין לי מה לומר, כאילו אני לא איש דברים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שמת לאדם, או וגומר כמו שכתוב בפסוק, הלא אנוכי השם, לך ואנוכי אהיה עם פיך, כמו שכתוב, והוריתיך את אשר תדבר. זה מה שנוגע לעצם מתן הדיבור. אבל עכשיו באה טענה חדשה, הן אני ערל שפתיים. ערל שפתיים פירושו שישנה, הדיבור קיים, הדיבור נמצא, אבל ישנה בחינה מסוימת שהתורה קוראת לעורלה, והדבר הזה סותם ומכסה על הדיבור ושם את הדיבור כאילו בתוך מסגרת, בתוך מערכת שהיא מקבילה למה שנקרא גלות. זה גלות, זה נמצא בגלות. המילים של חזר, אלא רז העירו סוד הדבר פה, יש כאן עוד הבחנה כאן לדברי חז"ל שאנחנו עסוקים בהם. כל דיבור, כמה מילים פשוט לפרש את פירוש המילות מה שכתוב, כל דיבור יש לו בחינה אחת קודמת, והבחינה הזאת נקראת קול. דהיינו, הדיבור הוא חיתוך מסוים, או כן, צורה, עיצוב מסוים של קול. אדם משמיע קול, וכשהוא משמיע את הקול בעיצוב מסוים, בצורה מסוימת, בחיתוך מסוים, אז יוצא מהקול הזה דיבור. הקול הזה נעשה דיבור, אותו קול נעשה דיבור. כתוב כאן שמשה רבינו היה בבחינת קול, אני מצטט את המילים, משה רבינו היה בבחינת קול והדיבור שלו היה בגלות, והיה איהו אטים לפרש המילים. אטים זה נקרא סתום, אטום. הוא היה אטום לפרש את הדיבור, לפרש מילים, לפרש את דיבוריו, את דבריו. לא יכול היה לפרש. ערל שפתיו. ובגין דה אמר, ואיך ישמעני פרעה, בעוד דמילה דילי איהי בגלות הדילה. המילים שלי, שאני עומד לומר לו, המילים האלה, הדיבורים האלה, נאמר, נשתמש במילים של חזר. הדיבורים האלה עצמם, שמבוקש ממני שאני אומר אותם לפרעה, הדיבורים האלה בעצמם נמצאים אצל פרעה בגלות. הם עצמם נמצאים אצל פרעה בגלות. לנסות להבין על מה מדברים פה, מה פירוש הדבר בכלל. מה פירוש הדבר? איזה מין מושג זה? איזה מין דבר זה? מה זאת אומרת? מה מתכוונים לומר כשאומרים שיש דיבור שהוא בגלות? יש דיבור, הדיבור קיים כאילו תיאורטית, הוא נמצא באיזשהו מקום, אבל הוא בגלות, הוא נמצא בגלות אצל, כן? כמו כל גלות, כמו שכל גלות פירוש הימצאות בשעבוד תחת מישהו אחר, והימצא להיות משועבד למישהו אחר. אבל השעבוד למישהו אחר הוא עניין הגלות. כאן במקרה הזה, במקרה דידן, הדיבור בעצמו היה כאילו כפוף, משועבד, נמצא תחתיו של פרעה. פרעה עצמו כאילו היה זה שהדיבור היה משועבד. קודם קצת להבין עצם המושג, מה פירוש המילים, מה פשר הדברים. דיבור בגלות, דיבור בגלות. ננסה. אמרנו, הדיבור הוא תמיד ביטוי. פיזי, הדיבור הוא ביטוי של, ביטוי הכוונה, עיצוב, העמדה מסוימת, חיתוך מסוים, במיני, בקווי אורך, או בהתנגנויות, או בהדגשות. של קול. אדם משמיע קול, והקול, מי שאין לו חיתוך דיבור, מי שאין לו את מוצאות הפה הלשון, אילם נומה. להשמיע קול יכול כל אחד. להשמיע קול הוא יכול. אילם לא מתחייב מהאילמות שהוא לא יוכל להשמיע קול. קול הוא בוודאי יכול להשמיע. יכול להשמיע קול, אבל הוא לא יכול לעצב אותו, הוא לא יכול להפוך את הקול לדיבור. הקול לא יעשה דיבור, לא יהיה מהקול דיבור. לדבר הוא לא יכול, להשמיע קול הוא יכול. פיזית, הדבר הזה הוא, פיזית כך זה קורה. הדיבור הוא אופן מסוים של סידור של אותו כוח שנקרא קול. בצד הפנימי של הדברים, אז קול זאת דרגה אחת, דיבור זאת דרגה נוספת. אלו שתי דרגות של גילוי. פירוש הדבר הוא כך, אנחנו יודעים תמיד, קול משמיעים, קול. הקול זה יכול להיות קול צעקה, זה יכול להיות קול. השמעת קול כשלעצמה היא עצם עניינה הוא להביע משהו, להביע. אבל ההבעה הזאת היא הבעה לא מסודרת, לא מאורגנת, היא הבעה של כל הדבר, כל כעת בכך, כל הדבר כולו יחד. אדם שלא יכול לדבר, הוא נרגש מכדי לדבר. זאת בעצם התגובה של בר. שאדם בוכה, אז הוא משמיע קולות והוא לא יכול להשתלט עליהם. אין לו כשבכי דוחק והוא מתפרץ החוצה, אז המצב הוא שהקול הוא לא בא, הקול בקוף, הקול, השמעת הקול איננה בת שליטה. לא, אי אפשר להשתלט על הקול, על השמעת הקול. ואדם פשוט משמיע קולות וזה לא מבוקם, זה לא מבוקם. הקולות האלה מבטאים, אבל עצם עניין בכי הוא אובדן האפשרות לדבר. אני מדבר כעת על בכי אמיתי, לא על מה שנקרא בכי אמיתי. זה עצם עניינו. ואמרנו פה כמה פעמים, השורש בלשון הקודש למילה בכי זה מנבוכים הם בארץ, מבוכה. הלוך ילך ובכו, הבוכה הוא נבוך, הוא לא מוצא את דרכו, לא יודע לסלול לעצמו דרך, הוא נמצא במבוך, הוא לא יודע לסלול לעצמו דרך. הבוכה, הדמעה גם היא, אומרים את זה כבר כמה וכמה מאירים גם מהקדמוני גם מהאחרוני. הדמעה גם היא לשון תערוב, דלעתך ודמעך לא תאחר. הדמעה גם היא לשון תערוב. אדם שהעיניים הם בדרך כלל תופסות דברים זהו החוש החד ביותר שתופס דברים בחדות, רואה דבר מסוים, רואה את ההבדל בין דבר זה לדבר זה. זאת ראייה. הדמעה בחסר, הדמעה מערבבת את העין. זאת הדמעה, זה פירוש המילה דמעה. דמעה זה כמו דימוע בתרומה. זה מה מעורב? הדמעה מערבת את האפשרות של הראייה, והבכי מערב את מביא במבוכה. מביא במבוכה זה הכוונה, לא נותן לדיבור אפשרות, לא נותן אפשרות להתבטא. האדם כאילו עובר באופן שהוא תופס דברים לא בחדות. זה המצב של בכי. זה המצב של בכי. אדם בוחר תירוש, הוא מאבד את אפשרות הדיבור, הוא מאבד את אפשרות ההבחנה דרך ראייה. זאת אומרת, הוא מאבד כאילו את דרכו. קול בלי דיבור, קול בלי דיבור זה כמו קול בוכי. קול בלי דיבור יכול להיות צעקה, יכול להיות קריאה של, אבל תמיד לעולם הקול הוא ביטוי למה שלא ניתן להתבטא בדיבור. את מה שאני לא יכול לבטא בדיבור מסוים מסודר, אני מבטא את זה בקול. הקול כולל בתוכו כאילו את כל הדיבורים שאמורים להיות נאמרים פה בעניין הזה. אז בצעקה אחת אדם יכול לבטא את כל הדיבורים כולם. אם הצעקה הזאת באמת באה, אז היא עדיפה על כל הדיבורים. זה גם בשמחה, גם בעצב, בר מינם. תמיד. הספד הוא דיבור מסודם. בכי הוא דיבור לא מסודם. קול. בכי הוא בחינת קול, והוא תמיד קודם. הספד בר מינה הוא בחינה של דיבור מסודר, דיבור מסודר, ביטוי מסודר להפסד של מה שנפסד, מה שנעדר, מה שלא, מה שאיבדנו, נאמר. אבל הבכי הוא קול בלבד. כך זה בעצב, כך זה גם בשמחה. צחוק אמיתי, גם הוא בחינת קור. צחוק אמיתי, כשאדם צוחק, צחוק אמיתי, אז הוא גם מאבד את השליטה, מאבד את הביקורת על בחינת הדיבור. בחינת הדיבור כאילו עולה בבחינת הקור, הוא יכול רק להשמיע קור. שוב, זה גם צחוק אמיתי. אז ימלא שחוק פינו. מקום לדיבור. שחוק, גדול, אין מקום לדיבור. זאת הבחינה של קול שהיא קודמת לבחינת הדיבור. הדיבור בא לבקה, לנסות להכניס את כל מה שמתבטא כאילו בבחינת הכל, אז להכניס את זה למסגרות ברורות, מסודרות, זה אחר זה, זה על גבי זה, זה בצד זה, מסגרות מסודרות של ביטוי. מה שמח אותו, מה כואב לו, אדם מבטא את זה בדיבור. אבל כשהבחינה היא כל, אז הבחינה הזאת עוברת, היא עוברת, היא שוטפת ועוברת את בחינת הדיבור, ואז הדיבור לא יכול להסתדר. זאת אומרת, הדיבור פשוט לא יכול להיות מדובר, כי הוא בחינת הכל כאילו שוטפת הכל. זאת בחינה קודמת לדיבור. כתוב כאן שמשה רבנו היה בבחינת כל בלבד מלכתחילה, כשהוא אמר לא איש דברים אנו, בחינתו שלו היא בחינת קול. התפיסה שלו היא כזאת שהיא תמיד, בכל מקרה, היא לא ניתנת, היא לא ניתנת להכניס אותה לתוך מסגרות של דיבור. זאת הבחינה של משה רבנו. על זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שם פה לאדם? משה רבינו אמר לו, איש דברים אנו, מי סמטר, מי יסום אילם, הלא אנוכי, לך ואנוכי יהיה עם פיך ועם פירו ואומתיך. אנוכי יהיה עם פיך ואומתיך את השר של הזה. כאן ישנה בחינה נוספת. אחרי שכבר חל, כבר הבחינה הזאת כשלעצמה קיימת, כבר יש דבר כזה שנקרא דיבור, הבחינה עצמה קיימת בהם, אז כעת יש לה מציאות נוספת שנקראת הדיבור. הוא בגלות, הדיבור נמצא בגלות, הדיבור נמצא בשליטה של מיני כוחות אחרים. זאת אומרת, כדרך שאנחנו מבינים בחינת גלות בעצמנו, כך צריך להבין בחינת גלות בדיבור. הדיבור נמצא בגלות. פירוף, אנחנו לומדים מכאן איזה חידוש גדול. אנחנו לומדים מכאן אין את אפשרות לדבר, לומר דברים, והדברים האלה יבטאו את ההפך הגמור ממה שהדברים התכוונו לומר. כשאדם, עם נמצא בגלות, אדם נמצא בעבדות אצל מישהו אחר, אז הוא נתון לרשות אחרת, ואותה רשות אחרת עושה בו את רצונה. דהיינו עבד, עבד. אז הוא נתון לרצונותיו של האדון, ורצונותיו של האדון הם הקובעים, והוא לעצמו לא יכול לעשות, הוא לא יכול לעשות כרצונו. כאילו לא יכול לבטא את רצונו שלו, כי הוא כפוף, כפוף לרצון אחר, נשלט על ידי רצון אחר. ישנה מציאות כזו שכדרך שאדם נשלט על ידי רצון אחר, אז גם דיבורו של אדם יכול להיות נשלט על ידי כוח אחר, ואותו כוח מעביר את דיבורי שלי, אותו דיבור. אז במקום לבטא את מה שאני רוצה לומר, במקום לבטא את קולי שלי, אז כשהדיבור נמצא בגלות, אז הוא מבטא את ההפך, הוא מבטא את רצונו של מי, מי שגליתי אצלו, מי שהדיבור גלה אצלו. זה מה שכתוב. זאת בחינה מיוחדת לגלות. שתי בחינות גלות ישנה. כיוון שהמיוחד בצורת אדם, המיוחד זהו השם מדבר שלו, מה שנותן לו את השם אדם זה המדבר. ואם נגזרת גזירת גלות על אותה צורת אדם, אז כתוב כאן שאותה גזירת גלות חלה על כל צורתו כולה, כולל כוח הדיבור שלו. ומאז האדם לא מבטא נכון, או יותר נכון מתכוון לבטא את קולו של עצמו, הוא מתכוון לומר את מה שהוא רוצה להגיד. בחינת הקול להביא, אותה בחינה שנקראת קול, זה מה שרוחש ליבו של אדם בצורה לא מסודרת. הוא רוצה לומר משהו, יש לו משהו לומר, עדיין לא יודע בדיוק מה, אבל יש לו משהו לומר. אותה בחינה היא נקראת בחינת קול. כשהדיבור נמצא בגלות, אז האדם הזה יאמר, יבטא, לא את מה שהוא רוצה בהם. זאת בחינת עבדות מיוחדת, זאת בחינה מיוחדת של עבדות, בחינה מיוחדת של גלות, בחינה מיוחדת של להיות, היות נשלט, היות נמצא תחת רשות מישהו אחר. שאנחנו חיים את הדבר הזה, אנחנו חיים את הדבר הזה, חווים את זה יום יום, אנחנו רואים את זה בעצם. רק שוב, כדאי להתבונן היטב בדבר ולראות מהו הדבר ועד איכן הדברים מגיעים. קצת חזרנו כבר הרבה פעמים על זה שדיבור בלשון הקודש זה לשון הנהגה, כמו ידבר הממצחתנו, תדוע דבר אחד לדור. דיבור זה לשון הנהגה. אשר דבר מלך שלטון, כמו שכתוב בפסוק בקהל. הדיבור הוא לשון הנהגה. כמובן שמי שנמצא בגלות, אז הכוח הזה ניטל ממנו, נלקח ממנו הכוח להנהיג, הוא לא מנהיג את עצמו. זאת הרי הגלות עצמה, הוא לא מנהיג, הוא מונהג. יש מישהו שמנהיג אותו, מישהו אחר מוביל אותו. במילים אחרות, הוא מדבר נעשה לי מדובר, הוא מדובר, הוא כאילו מודבר או מדובר. שתי בחינות הגלות שישנם בכלל ישראל, אלו שתי בחינות נפרדות של גלות. בחינה אחת של גלות זאת הבחינה הפשוטה הפיזית של היות נתון לרשות אחרת, נמצא ברשות אחרת, נתון לרשות אחרת, נמצא תחת שליטה כלשהי אחרת. מה שנקרא שיעבוד מלכויות, מה שנקרא גם פיזור, גם ההיות לא במקומו, וגם ההיות משועבד. כל הבחינות האלה של גלות הן כולם בחינות של היות נתון למהות אחרת, לרשות אחרת. עוד בחינה מיוחדת ישנה בגלות, והבחינה הזאת הייתה בגלות מצרים כגלות בפני עצמה, שהיא הייתה צריכה חירות בפני עצמה, עוד חלות של יציאת מצרים נוספת במיוחד. עניין מיוחד של גלות היה לכוח הדיבור של כלל ישראל, כוח הדיבור של כלל ישראל שהיה את, נמצא אצל משה רבינו. משה רבינו החזיק את כוח הדיבור של כלל ישראל, הוא היה זה ש... שקור כנגד 60 ריבו, והוא היה זה ש אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. זה הדבר שקרה בחודש הזה, והשתי עשר חודש ואחד לחודש, כמו שכתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. והשתי עשר חודש ואחד לחודש הועיל משה באר את התורה הזאת למור, כמו שכתוב. זהו החודש של הדיבור האמיתי של כלל ישראל, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. כבר אמרו הקדמונים והוכיח בשבט פיו, זה החודש הזה שדברי התוכחות מתחדשו בו, והשתי עשר חודש ואחד לחודש. זה כוח הדיבור של כלל ישראל, וכוח הדיבור של כלל ישראל היה בו תהליך, היה בו עניין של גלות בפני עצמה. זולת הגלות של כלל ישראל בעצמו, חוץ מהגלות הזאת, בלבד זה הייתה גלות מיוחדת, גלות בפני עצמה, על כוח הדיבור של כלל ישראל. הגלות הזאת צריכה חירות בפני עצמה, כמו שכבר כתוב, מובא בשם האריזה, שמו של אחד, שהוא זמן חירותנו, נקרא פסח. זאת אומרת, מדבר את דבריו של עצמו. כתוב בכתבי הארי, מובא, מצוטט הרבה משמע. פסח. מה שקרה במצרים זה היה שאותו פה לא יכול לעשות. הוא לא יכול לומר את, הוא לא יכול לבטא את עצמו. ביציאה לחירות, היציאה לחירות הייתה אפשרות של פתיחה של אותו פה. פתיחה. אותו פה יכול לדבר, הוא יכול. יכול להיות סף. ולכן כל נייר הפסח אחורה, שבזמן שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, אז העסק הגדול הוא בדיבור, דיבור, דיבור, ועוד דיבור, ועוד דיבור, ולא די בזה אלא, אף פי שתמיד, תמיד מצווה לשתוק, תמיד משובח השותק, וכאן כל המרבה לספר על זה. כל המרבה לספר, כל המרבה לדבר, כל המרבה לומר יותר, אז הוא משובח יותר, בעוד שתמיד משובח יותר משהו, תמיד. יש כאן יציאה לחירות מיוחדת, במסוים יציאה לחירות של אותו כוח שהוא נקרא כוח הדיבור. ואילו שני מהלכים שונים, אדם יוצא לחירות והוא נעשה בן חורין, אבל כוח דיבורו יכול היה עדיין להיות נשלט, את הדיבור הוא יכול עדיין להשאיר בגלות. ביציאת כוח הדיבור לחירות, היציאה הזאת, זאת היציאה האמית. דרך שישנה מערכת שליטה על צורת אדם, האדם נברא בעצם טבעו בן חורין, נראה כבן חורין. כל עניינו הוא להיות בן חורין. האדם בטבעו הוא לא אלו, במציאותו ב... בהכך הוא נברא כמלך ולא כאלו. תמשילי הוא במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו, הכל ניתן לו, ניתן לשליטתו. הוא נברא כשולט, הוא רדום בדגת הים ובעוף השמיים, הוא נברא לרדות, הוא נברא לשלוט, הוא נברא להיות מלך. עיקר בריאות, וכשהופכים בן חורין לעבד, כשהופכים אדם לעבד, פירוש הדבר ישנה צורת עיוות כזאת שהאדם מתעוות, כן, מתעוות את צורתו, והוא הופך להיות ממה שהוא צריך היה להיות, הוא הופך להיות אל. וזה במדויק באותו אופן, אותה צורה עצמה חלה גם בכוח הדיבור שלו. כוח הדיבור שלו זהו צורת האדם, שכך באופן כזה הוא מבטא את עצמו, באופן כזה הוא אומר, מוציא החוצה את מה שבתוכו. את האדם נברא עם כוח דיבור אמיתי של עצמו, זהו כוח הדיבור האמיתי, כוח הדיבור שלו. אותה גלות, אותו עיוות שישנו בצורת אדם, אותה גלות חלה על כוח הדיבור ומעוותת אותו, והאדם, אותו אדם מדבר לא את דבריו שלו, כדרך שהוא עושה כעבד לא את מעשיו שלו. הוא עושה מעשים אחרים, מה שקנה עבד קנה רבו, זה לא שלו, אין לו את, הוא מאבד את עצמו. כשהוא מאבד את עצמו, אז הוא לא מדבר את דבריו של עצמו, אלו זה לא דיבורו שלו, אלו דיבורים אחרים. נורא שבדבר הזה, שבאמת נורא, זה כדרך שעבד, שהוא כבר איבד את ההרגשה של היות עבד, אז בהפקר הניחל, כמו שכתוב במראה, עבדה בהפקר הניחל, טוב לו עם הדבר הזה, טוב לו להיות מופקר, טוב לו להיות הפקר. הזה הכוונה שהוא לא שולט על עצמו. אז עד כמה שהוא ברשות רבו, אז הוא כפוי, כפות, אבל לרגע כשהוא יוצא ברשות רבו, אז אין לו שום רשות. בהפקר הניחל, טוב לו להיות הפקר, הפקר גמור. דהיינו, את שליטתו שלו על עצמו הוא איבד. לא ברשות עצמו, בהפקר אני חושב. טוב לו כאן. טוב לו כאן. הדבר הזה, להבין, הדבר הזה הוא ההפסד של עצם צורת האדם. עצם צורת אדם נפסד. אין, זאת לא צורת אדם. כך בדיוק נראה בעל חיים. כך בדיוק נראה יצור נשלט. הכלב נובח את רצונו של האדון, והדיבור שבגלות מבקה את, את הגלות שנמצאים בו. זהו כתוב מה שמשה רבינו אמר לבורא העולם, הן אני ארעו שפתיים ואיך ישמע אליי פרעו. אני ארעו שפתיים, דיבוריי שלי נמצאים אצלו בגלות, כשאני אשמיע לו את מה שיש לי לומר, הוא ישמע בזה את דבריו שלו. את הדיבור הזה, הדיבור הזה, בזמן שהדיבור בגלות, שהדיבור הוא לא דיבור בעצם, הוא לא דיבור עצמי, הוא לא מדבר את עצמו, שהדיבור בגלות כדרך שאין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים, כך לא ייתכן דיבור שנמצא בגלות שהדיבור הזה יוציא את עצמו לחירות, שהדיבור הזה יהיה סיבה לצאת החוצה. הדיבור בעצמו התעוות, השתבש, הוא מדבר דברים אחרים. מתבונן. אנחנו חיים בתוך מערכת, תדוע, הכל יודעים. אנחנו חיים בתוך מערכת שהדיבור, או כל מערכות הביטוי כולם, בלי יוצא מן הכלל, זה עד לאחרונה שלו. איך שמתחילים להסתכל, מתחילים להסתכל מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, עד לראשונה שבהם או עד לאחרונה שבהם, זה לא משנה, כל מערכות הביטוי כולם, אנחנו מחכים על כולם, שתחול על כולם יציאת מצרים. הכל נמצא בגלות, כל המערכת כולה נמצאת כולה בגלות. הדבר הוא ברור, אם רוצים להחזיר דיבור חי, חדש, שהדיבור הזה יהיה דיבור שיש לו כוח להשפיע, יכול לומר משהו. משה רבינו אמר, בגלל זה שהדיבור של משה רבינו היה בגלות, אז איך ישמע אליי פרעה? איך ישמע אליי פרעה? ואני ארע שפתיים. לא יוכל, אין אפשרות שהדיבור הזה ידבר אליו. הדיבור הזה לא ידבר אליו, לא יאמר לו שום דבר. אם רוצים להחזיר כוח דיבור חדש, אז הדבר הזה צריך, מוכרחים לצאת, ללכת קצת אחורה. מוכרחים לחזור לבחינת קול חדשה. מוכרחים להשמיע צעקה חדשה, אנחה חדשה, דחי חדש, קול חדש. מהקול הזה אפשר יהיה אולי לעצב דיבור חדש, שהדיבור הזה הוא לא גדול. אבל כל זמן שאנחנו נמצאים בתוך מערכת הדיבור הקיימת, הנמצאת, אז פשוט חבל על הזמן. הדיבורים האלה הם כולם דיבורים לבטלות, הם דברים בטלים. רואה שבדבר אותו כוח שבו בעצם צריך היה לגלות משהו, להוציא משהו, הכוח הזה בעצמו הוא משתרף לאותה מערכת שהיא המערכת שסוגרת עליה, אותה מערכת שהיא סוגרת, לא נותנת לנו לשמוע, לא נותנת לנו להביא. אותה מערכת שבעצם נקראת גלות. אותה מערכת שנקראת אורלה. אין אני ארעו שפתם. כבר הזכרנו כמה פעמים שני דברים בקומת האדם נאמרה אורלה, על כוח ההולדה ועל כוח הדיבור. דם אורלת לב, כן, אמרתם את אורלת לבבכם. אבל על אותם מקומות שהם מקורות של חיים, דברים שמשם החיות יוצאת, ויהי האדם לנפש חיה לרוח נמלה לה, שם קיימת אורלה. במקום שמשם מושפעים חיים חדשים של צורת אדם, שם גם קיימת אורלה. הרעו שפתיים, הרל בזיל, הרל בשר, אורלת לב, ממנו תוצאות חיים. שם נמצא שורש החיות, ושם גם נמצאת אורלה. ברור, עניין האורלה בכלל הוא עיוות, סתימה של אותו כוח. אותו כוח חיים נסתם ולא מתגלה לאמיתו, לא מתגלה כמו שצריך איתו. הכוח האמיתי, עניינו האמיתי של הכוח הזה לא מתגלה. אורלה סותם. שני כוחות הולדה ישנם בעדה. הלב הוא חיים שהוא חי אותם לעצמו. זהו כוח החיים כלפי עצמו. חיות כלפי חוץ, חיות שמולידה. אז כוחות הולדה ישנם בשתי האורלות האחרות. באורלת שפתיים, אורלת דיבור, באורלה הזאת, שם יש כוח להוליד אחרים. כמו שכתוב. ושיננתם לבניך. אז כתוב שאנשים ששומעים דיבורו של אדם נקראים בניים. ושיננתם לבניך אלו תלמידים. כך כתוב. יש כאן כוח הולדה, בדיבור יש כוח הולדה. כוח מוליד, כוח מוליד צורת אדם. אורלה כמובן מעוותת את הכוח הזה, והיא מולידה לא נכון, מולידה פירות באושים במקום לעשות פירות טובים, פירות נכונים. עוד אורלה ישנה בכוח ההולדה הרגיל, כוח ההולדה הטבעי שאדם מוליד בדומה. אבל שני הדברים האלה, שניהם הם כוח הולדה של האדם. גם בשפתיו, גם בדיבורו הוא מוליד בדומה. ושיננתם לבניך, אלו אנשים שנולדו בכוח דיבורו של אותו והם מתייחסים אליו בשד הזה, במערכת הזאת, הם מתייחסים אליו כדרך שבנים מתייחסים אליו אותם. אלו שתי כוחות הולדה, על שניהם נמצאת אורלה, ואת האורלה הזאת צריכים להסיר. כדברים, כאשר דיבור נמצא בגלות, כאשר דיבור נמצא במצב כזה שהוא לא יכול באמת לבטא את עצמו, הוא סתום, הוא לא יכול לבטא את עצמו, ממילא מה שהוא מוליד הוא לא מוליד בדומה. זאת אומרת, הכוונה, הוא לא מוליד באופן שמתגלה פנימיותו, מתגלים כוחותיו האמיתיים. הוא לא מוליד באמת מי שמתייחס אליו. כך נמצא כוח הדיבור, כך נראה כוח הדיבור בזמן שהוא בגלות. כבר הזכרנו פה אלו שתי הכוחות, שתי כוחות ההולדה האלו. בשני הכוחות האלה ישנה מציאות של מה שנקרא השחתה. הוצאה כאילו בלי שום קליטה, בלי שום פעולה, בלי שום עשיית פירות. בזבוז. סתם. כדרך שישנה השחתה בכוחות הולדה אלו, כך ישנה השחתה בכוחות הולדה אלו. אדרבה, פה מה שמפורש בדברי רבותינו, שהזמנים האלה שאנחנו עסקים בגלות וגאולת מצרים הם זמנים שמסוגלים לתקן את כל מה שנפגם במערכת הזו, זה רק משום הדבר הזה, רק משום ששם הוסרה העורלה לאותו כוח של עשיית פירות שיש לנו. ושורש הדבר הוא שהדיבור יצא מהגלות. לנסות להבין שדיבור יוצא מגלות, שדיבור משתחרר, והדיבור מדבר את עצמו, הוא מבטא את קולו של עצמו, את אותו קול שממנו הוא יצא. הדיבור מבטא, כשהדיבור אומר את עצמו, אז הדיבור הזה הוא בוודאי עושה פירות, הוא בהחלט הוא עושה פירות, זאת ודאות גמורה, בוודאי שהוא עושה פירות. זה דיבור אמיתי, והדיבור הזה יש לו כוח, יש בו עוצמה כזאת, כוח כזה שהוא יכול להפוך עולם. דיבור אחד אמיתי, מי שזכה אי פעם בחייו לשמוע דיבור אחד אמיתי, יש אחריו לכל מקום בעולם. כאן הדיבור הנהגה באמת, מי שבאמת שמע דיבור של אמת, הדיבור הזה ינהיג אותו לעולם ועד. באמת דברים אמורים כשהדיבור הזה הוא דיבור בין חורים, הוא דיבור מנהיג ולא דיבור מונהג. אבל כשהדיבור הוא בעצמו בגלות, כשהדיבור מונהג, אז איפה יש לו כוח הנהגה? זה ברור. אנחנו צריכים לזכור את זה היטב היטב, תמיד לחזור על זה. העולם מלא דיבורים היום, מלא דיבורים. מלא דיבורים באופן, אם להתבטא בעדינות, מלא דיבורים באופן מבחיל, באופן מעלה כבס. שמתא אוזן לשמוע דיבור אחד של אמת, לשב אין, לא נמצא, פשוט זה לא קיים, זה לא קיים. כל מי שנוח הוא לא בתוך מערכת הדיבורים כזו. הנראה שהוא עבד ללא תקנה, עבד שיש עליו מחלוקת תנאים אם חוב הוא לעבד שיצא מתחת יד רבו לחירות, או זכות היא לעבד שיצא מתחת יד רבו לחירות. מחלוקת תנאים, נחלקו תנאים. כשיש מחלוקת תנאים, אז ודאי שמי שצריך לבעול אותנו לא ממהר לבוא. אולי באמת חוב הוא לעבד שיצא מתחת יד רבו לחירות, אולי חוב הוא לעבד, אולי זה לא טוב לו, אולי הוא לא עושה טובה בכלל, אולי זאת רעה, אולי עבדה בהפקר אני חי. דיבורי שקר, והיינו אומרים שאנחנו רוצים כרגיל, אנחנו רגילים לדיבורי שקר, דיבורי הבל. אבל חוב הוא לעבד שיצא מתחת לדרבולת הזאת. אנחנו נמצאים בתוך מערכת רחמנה לשייבה, רחמנה לצלן. אנחנו נמצאים בתוך מערכת. כדי לשמוע דיבור אחד של אמת, דיבור כלשהו של אמת, זאת אומרת דיבור שהוא לא מהגלה, זה כנראה בלתי אפשרי. כנראה שזה בלתי אפשרי. אלו דבריו של משה רבינו עליו השלום. זה מה שחזל אומרים. אלו הדברים. איך ישמע אליי פרעה? בשום אופן, ואני ארע שפתי. בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי, זה באמת בלתי אפשרי. אפשרות היחידה, כמו שאמרנו, היא קצת לחזור לבחינת קול ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותר שבעתם אל האלוקים מן העבודה. את הבחינה הזאת כבר מזמן בא ויזעקו להשמיע קול. אנחנו מפותחים מאוד בהשמעת דיבורים, אבל העורלה מכסה את הבחינה הזאת שנקראת קול. ממילא הדיבורים האלה הם לא דיבורים שיוצאים מהקול האמיתי. הדיבורים האלה הם כולם דיבורי מצרים. ערכם פחות נט. זרמת סוסים זרמת. יכול להועיל לגירוי כלשהו, לרגע, וזה הכל. אבל הדבר הזה לא עושה פירות. מובן, הדברים מובנים. לשם, זאת השחתה. סוף סוף. הרי חייב להשתנות. חייב הרי לקרות משהו בתוך מערכת הדיבורים הזאת שלנו היום. אין לנו שום כוח קליטה אלא לדיבור נוסף שהוא מעין הדיבורים הקודמים. הוא יצטרף לאותה מערכת, זה יהיה עוד דיבור, עוד מאמר ביתו. עוד שומו שמיים על הקירות, כדומה. פעם הייתה המילה שומו שמיים עושה ראש, היום שומו שמיים זה פתיחה. אף אחד לא שם לב לזה, שומו שמיים, ואף אחד לא שם זאת לא השחתה, זאת לא הוצאה. עיקר כוח עשיית הפירות של האדם. הפירות נקראים ניב, הפירות נקראים תנובה, ניב שפתיים. הפה חייב להניב, לעשות פירות. ניב שפתיים, אלו דיבורים שעושים פירות, תנובה, ניב. הפה מניב משהו, בורא ניב שפתה. זה ייתכן? ייתכן בתוך מערכת דיבור כזאת, בתוך מערכת מילים כזאת, בתוך מערכת קליטה כזאת, בתוך צורה התייחסות כזאת לדיבורים, איזה דיבור יכול להגיע ולשנות מה? איזה דיבור? פעמיים שומו שמיים, שומו שמיים גדול יותר בצבע אדום יעשה יותר עוד? מה יקלה? מה יזעזע? מה יעשה משהו? מה? איך ישמע אליי פרעה ואני ארעו שפתיים? הדיבור נמצא בגלות אצלו, אצל אותו פרעה, הוא בעצמו שולט על אותו כוח דיבור. איזה מערכת דיבור יכולה להשפיע על? האופן היחידי היה צריך להיות בריאה חדשה של ראי נתתיך אלוקים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך, זאת בחינה שלא שייכת אלינו. מאין ניקח לעבור את השם אלוקים? מאין ניקח להזיז משהו, לזוז משהו? שוב דיבורים, כל זה הכניס באותה מערך. הבחינה האחת והיחידה, אם ישנה עורלת שפתיים, חייבים למול לו, יש להתגלה אותו כוח דיבור אמיתי, אותו כוח דיבור אמיתי, דהיינו אותו דיבור שנושא בתוכו את הכוח האמיתי של עשיית פירו ואת כוח ההנהגם. אותו דיבור צריך לדבר. איפה? אין אפשרות אחרת. כדרך שמילה לא מתקיימת אלא בהטפת דם ברית, אין שום דרך חלקות למול אורלת בשר. כל דרך חלקות לא יוצאים בה ידי חובת מילה. צריכים לחתוך, צריכים להכאיב וצריכים להטיף דם. אחרת אין מילה. כך בדיוק באותו אופן. אם רוצים למול את אורלת הדיבור, את אורלת שפתיים, הם רוצים להוציא את הדיבור מהגלות, צריך להוציא את בחינת העורלה שמחסה על הדיבור. אם רוצים את זה להוציא, אם רוצים לגאול את הדיבור, זה לא ייתכן בלי שאנחנו נקרא את אותה עורלה צורה מכאיבה. חייבים לקרוע אותה, לחתוך אותה, לפרוע ולהטיף דם. אחרת באמת שום דבר לא יעזור. אין שום טעם, אין שום עניין בתוספת דיבורים על דיבורים. שוב, מוסיף הבל, שום דבר. מוכרחים לזכור תמיד ולדעת, יציאת מצרים מחייבת שתי יציאות. יציאה אחת, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו, ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמי. דם פסח ודם מילה, אלו שני הדמים, כמו שכתוב בכתבים, כתוב בשם הארי, דם פסח ודם מילה, אלו הם הדמים של שתי האורלות האלה גם יפה. זה דם פסח ודם מילה. אלו שני הדמים ביחד, ואעבור עלייך, ואראך מתבוססת בדמי, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. דם פסח ודם מילה. יום המשה כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא לתוך מצרים, ומת כל בחור בארץ מצרים, מבחור פרעה יושב על כיסאו עד בחור השפחה אשר אחר הרחיים, וכל בחור באימה. זאת המכה, זאת המכה. בגלל המכה הזאת, בגלל המכה הזאת יצאנו ממצרים. המכה לעברתו כל בחורי מצרים, ויוצא את עמו ישראל מתוכם בחירות עולם. מכת בחורות זאת הייתה המכה שבגללה, זכותה, על ידה יצאנו ממצרים. זאת מכת בחורות שהיא הייתה המכה שעל ידה יצאנו ממצרים. להמשך, עוד דבר כתוב בפסוק, והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא תוסיף, ולכל בני ישראל הוא יחרץ כלב לשונו. ומאיש ועד בן איזה נותן עניין, איזה עניין יש לנו בצעקה שתהיה בכל ארץ מצרים? מה לא כתוב בפסוק הראשון שצריך עוד פסוק לומר תוספת על מכת בחורות עצמה, שתהיה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף? מה קורה? מה עניין הצעקה הגדולה שתהיה בכל ארץ מצרים? מה עניינה של הצעקה הזאת? בשם מה? מה תכלית הצעקה? מה קרה בגלל הצעקה הזאת? מה בעקבות הצעקה? מה קרה? מה התרחש? אלו שני הדברים שאנחנו מדברים עליהם. מכת בחורות הייתה המכה ליציאת מצרים עצמה. בפועל יציאת מצרים, קומו צאו מתוך עמי, ויקום פרעה לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי, כמו שכתוב בפסוק, כמו שידוע. זאת המכה אשר בעצם זה היה מעשה היציאה. למכה מצרים בבחוריהם ויוצא ישראל מתוכם, המכה לעברתו כל בחורי מצרים ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. זאת הייתה המכה שהיא הייתה המכה לפטיש של היציאה. זאת הייתה היציאה. אבל הייתה צריכה להיות בחינה נוספת, עוד בחינה, עוד בחינה. צריך היה להביא קול חדש לעולם כדי שיוולד דיבור חדש בכלל ישראל. באותה שעה כתוב, כך כתוב בחז"ל, במדרש. חז"ל אומרים במדרש, ויקום פרעה לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי. אמר לו משה, בשון חז"ל במדרש, אמר לו משה, גנבים אנחנו שנצא בלילה, מחר אנחנו יוצאים. אמר לו פרעה, כולנו מתים. אמר לו משה, הוא מבקש אתה לחלות המכה הזו ממך, אמור, הרי אתם ברשותכם, הרי אתם עבדיו של הקדוש ברוך הוא. אמור, תגיד את זה. מיד פתח פרעה ואמר, הרי אתם ברשותכם, הרי אתם עבדיו של הקדוש ברוך הוא, וחייבים אתם להלל ולשבח לקדוש ברוך הוא, שנאמר הללו עבדי השם. אלו דברי פרעה. כך באופן כזה הוא קילה את המכה הזו. באותה שעה כתוב, ותחזק מצרים על העם, והם קוראים את ההלל. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה, והם קוראים את ההלל. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים. זאת הייתה הלידה של אותו קול, אותו קול, אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. יציאת מצרים היה חד פעמי. הייתה מקרה אחד בעולם, יותר לא יהיה. אם יהיה משהו, אז הוא יהיה כימי, דומה ליציאת מצרים. כימי צאתך מארץ מצרים. אז אין הוא נפלא. אבל זה מתייחס מתייחס. שני דברים צריכים היו להיות היציאה, שני דברים היו במכת פורעון. דבר אחד, המכה עצמה, דבר שני, אותה צעקה נוראה בכל ארץ מצרים, צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. מה זה רוצים? מה בא זה ללמדנו? אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. טוב גם וכמוהו לא תוסיף. צעקה כזאת כבר לא תהיה יותר. אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את הבחינה של דיבור מאותה יציאת מצרים שכבר הייתה. וכמוהו לא תוסיף. דבר כזה שוב לא יקרה. עוד פעם לא יהיה. פעם נוספת דבר כזה לא יהיה. אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את אותה בחינה. להחזיר את עצמנו. איזה כוח מוציא את עצמנו? אין חבוש מסדיר עצמנו. איך אנחנו מוציאים? איזה דיבורים נוציא את עצמנו מתוך הגלות של הדיבור? שוב נחזור עוד פעם, איך ישמעני פה? יציאת מצרים קרתה על ידי צעקות, זעקות, נעקות, הנחות. פסוקים מפורשים. ונצעק. ויזעקו. ויאנחו. הכל כתוב. הכל כתוב על יציאת מצרים. ונצעק. וישמע השם את קולנו. כל מי שרוצה לצאת מהבחינה הזאת שנקראת דיבור גולה, דיבור בגלות, דיבור שנמצא תחת שליטה אחרת, דיבור שלא מדבר את עצמו, דיבור שאפשר תמיד להסתדר איתו בכל בחינה, אפשר להסתדר עם כל הדיבורים כולו, אפשר אפילו לדבר אותם ולהסתדר, בסדר, זה לא מפריע. עם איזה מערכת דיבורים אנחנו נחלץ את עצמנו, נוציא את עצמנו, אין חבוש מתיר עצמו, איך נוציא את עצמנו, איך ניקח את עצמנו בציצית ראשי ונוציא את עצמנו מתוך אותה מערכת דיבורים. כל מי ששום טיפת דם לא מנטפת, כל מי שאין שום טיפת דם בדיבור אצלו, אז נשאר הרי אין, הוא לא יוצא חובת הטפת דם ברית, נשאר הרי. חייב להיות, חייב להיות משהו, חייב לזוז משהו, הדברים חייבים להשתנות, הם ישתנו, אבל מוטב שאנחנו מעצמנו נצעק את אותה צעקה ולא יצטרכו להוציא אותה ממנו בכל. הם יצטרכו חלילה להוציא מאיתנו את אותה צעקה שהיא תחדש את מערכת הדיבור שלה, תשנה אותה, תיצור קול חדש עם מערכת דיבור חדשה. אם נחכה חלילה עד שיוציאו מאיתנו את הצעקה הזאת, זה יכאב מאוד מאוד חבילה, מאוד מאוד, באמת כואב. כל מי שנגע אלוקים בלבדו, כל מי שבאמת אכפת לו משהו, כל מי שבאמת מאמין, כל מי שעמדו רגליו על הר סיני, כל מי שעדיין נשאר עם הכל ואחרי הכל, כל מי שעדיין נשאר נאמן להשם ולתורתו, עדיין מוכן למסור את הנפש, חייב להתנער מכל מערכת הדיבורים, להתנער, באמת להתנער, פעם אחת ולתמיד, לסלק את כל זה הציב. ואפילו בינו לבין עצמו, להאנח הנחה כזו, או לצעוק, אפילו שצעקה כזו, שתבטל את כל הדיבורים, כנגד צעקה אחת של אמת. כל מערכת הדיבורים מתעשרת משמעות. כנגד הנחה אחת של אמת. כנגד אין לי כלים אחרים, רק דיבור. והדיבור בגלות. מה אפשר לעשות? לצעות עלי אי אפשר. יהיה מישהו שישמע צעקה כלשהי, הנחה כלשהי. כל הדיבורים כולם. זה ערך רב יותר. יכול לבטל על כל הדיבור. כל הדיבורים כולם ערכם רק עד כמה שהם מגיעים למשהו של ניב שפתיים. של עשיית פירות. עשיית פירות היא לעולם דבר שבא מן המעמקים. דיבור שבא מתוך הקול האמיתי. דיבור שאומר, מבטא את הקול האמיתי. כל דיבור אחר כועס. הלוואי שיגמר בעץ. אנחנו חיים בתוך מערכות עצומות, נוראות, של דברי הבל. דברי הבל. והבל על הבל. הבל נוסף על הבל, ושוב הבל, ועוד פעם הבל, אנחנו טובלים בזה. וזה אנחנו צריכים להוציא מפרשות יציאת מצרים. ויציאת מצרים מתחדש בעולם, מתחדשה האפשרות שיינתן איזשהו ביטוי, איזשהו ביטוי לדיבור אמיתי. זה מה שקרה ביציאת מצרים. אלו שני הדמים שפסח, דם פסח ודם נילה. וכמו שאמרנו בשם האריזה, דם פסח ודם נילה. אלו שני הדמים, שני הדמים האלו, עליהם נאמר, ויעבור עלייך הערך מתבוססת בדמי. שני הדמים האלו. ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. אבל הדמים האלה מספיקה טיפה אחת של דם. טיפה אחת של דם מספיקה, יוצאים בה ידי חובת התפת דם ברית. אין שיעור לדם ברית. טיפה כלשהי של דם, די בה לצאת ידי חובת התפת דם ברית. אם חלילה נצטרך לעשות את זה בדרך הקשה, ועברנו פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את מה שנקרא מתבוססת בדמה. כבר עברנו בידינו הדבר, וזה באמת בידינו הדבר. אם אנחנו נצא ידי חובה בטיפה כלשהי של דם, אבל בפחות מזה לעולם לא נצא ידי חובה. אני מקווה שהדברים מובנים קצת לפחות. שוב, אנחנו בפרשות האלה של יציאת מצרים, נתגלה לנו על ידי רבותינו שהפרשות האלה מסוגלות להעמיך מחדש את המערכת הזאת שנקראת ניב, אותו כוח הנבה שיש, הנבה להניב פירות שיש לצורת אדם. הכוח הזה יכול להיבנות מחדש כאן בפרשיות האלה, בלימוד הפרשיות האלה, להיות איתם עוד פעם. אז כאן אנחנו יכולים לחזור ולהניב, להיות בחזרה עושי פירות במקום משחיתים לשעה את כל המערכת כולה. חזל, ספר הזוהר, מגלים שמי שמדבר על אוזניים אבלות, על אודנים דלא שמעים, אז זאת אותה בחינת חטא. בדיוק, אותה בחינת חטא. של מי שמשחית זרו. והדברים מובנים. צריך להיות. אהרון אחיך יהיה נביאיך, המילה נביא, שורשה במי בשפתה. נביא. כל מי ש... כל המילה נביא, כל המושג הזה הנורא שנקרא נביא, פירושו בסך הכל דיבור מניב. זה הכל, זה נקרא נביא. נביא נקרא מדבר, אבל דיבור מניב. כולם הרי יש להם ניב שפתיים. לא, דיבור מניב זה דיבור של נביא, זה נקרא נביא. כתוב עליו בכל הראשונים, זה שורש המילה נביא, בלשון ניב שפתה. למדנו אם כן, כלל ישראל, אם אינם נביאים בני נביאים, נשאר בנו באיזה אופן שהוא קצת משהו מאותו כוח שנקרא בורא ניב שפתה. ובבורא ניב שפתה אם כתוב גם שלום לקרוב וגם שלום לרחוב. אמר השם ופאתי, יש רפואה לאובדן ניב שפתה, גם רחוק בורא ניב שפתה. בורא ניב שפתה, שלום שלום כתוב בפסוק, לקרוב ולרחוק, אמר השם ורפאתי. הנח להם לישראל, אם אינם נביאים בני נביאים. מיום שחרב בית המקדש, וחז"ל אומרים, מיום שחרב בית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא כותב על עצמו, מי כמוך באילים, מי כמוך באילמים. נסתלק דיבורו מן העולם, הוא לא מדבר, הוא אילם, הוא כרחל לפני גוזזי הנעלם. אומרים את זה חז"ל על השכינה, מי כמוך באילמים, שומע חרפתו ושותה. הוא אילם. עוד אותו דיבור של אמת, אותו ניב שפתיים, אותו דיבור שהוא הדיבור, הדיבור. אותו דיבור של אמת, לא נשמע בעולם. נכון יותר, לא שהוא לא נשמע, אלא שכל מערכת הדיבורים מדברת בכיוון אפילו. גם כשאומרים את זה, אומרים את הדיבור. יעזור השם, אם כל מה שאנחנו רחוקים יתקיים בנו בורא ניף שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתי.